מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסקטים, כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסקטים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את העיתונאי והסופר רענן שקד. היי רענן, נתחיל.
אהלן, בהחלט.
תקציר קורות החיים של רענן, הוא עיתונאי, סופר, תסריטאי, עורך ומרצה, התחיל ככתב בביטאון חיל הים, אחר כך חדשות, המקומונים, מעריב, בשלוש שנים בניו יורק, שהוא המשיך לכתוב משם למעריב, הוא חזר מניו יורק להקמת ויינט, ואז עבר לכתוב בשבעה ימים, היה מבקר טלוויזיה של ידיעות ובעל טור, פרסם ארבעה ספרים, החלום האמריקאי, מדריך למשתמש, ועכשיו להתחתן, תגיד אבא, ועכשיו, אושר לאנשים לא מאושרים. האמת שהסתכלתי לה, דרך אגב, על זה, התחיל בחלום אמריקאי וגומר באושר לאנשים לא מאושרים.
כן, בבקשה, אתה רואה, זה בהחלט מתעד לא רע את מסלול חיי. התחיל בחלום אמריקאי וגומר בניסיון נואש לעשות לימונדה מהלימון, מהלימון שנייה.
חוץ מזה, הוא שידר בגלת שלוש שנים כמחליף של שלמה ארצי, בשישי אחרי הצהריים, ובמילה האחרונה, הוא כתב את התסריט של בלתי הפיך, סדרה קומית בערוץ 2, ולפני כעשור הקים את סדנת לכתוב את עצמי שמאז רצה בהצלחה.
וואו, כן, עשיתי, א', בלתי הפיך כתבתי עם סיגל אבין, חשוב להזכיר גם אותה, לא לבד, והחלפתי את שלמה ארצי בגלי צהל, זה דבר שחשוב להתעכב עליו, וזה בעצם, בכל הדברים שאתה מנית, זה באמת הקליים טו פיים הגדול שלי, אתה יודע, אחרי שאתה מחליף את שלמה ארצי פעם אחת, לא נותר לך אלא לחכות להחליף אותו בקיסריה. מה שאני בהחלט.
איך אגב היה באמת להיכנס אבל לנעליו בתוכנית, זה תריד אותך באמת עכשיו
ש... לא, זה באמת היה מוזר, כי כאילו אתה זוכר, אני חושב שהרבה אנשים זוכרים, הייתה לו תוכנית בגלי צהל כל יום שישי בצהריים, במשך שנים, 20 שנה, הוא היה מהגג מהגיגה ומשמיע שירים, אנשים נורא אהבו את זה, הוא היה מאוד טוב בלהגג הגיגים, ויום אחד הוא חליט שרוצה לקחת חופשה, זה 20 שנה, בן אדם לא יצא לחופש מהתוכנית הזאת, הוא היה מאוד כזה אדוק, ואמרו, תשמע, הוא יוצא לחופש שבוע, שבועיים מהתוכנית, בוא, אתה גם יודע להגג הגיגים, תהגג קצת במקומו, והוא תכף חוזר. אמרתי, בסדר, כי אמרתי, בסדר, אתה יודע, כמובן, אמרתי, אין שום דרך שאני אכנס לנעליים, מי יכול להיכנס, זה לא נעליים, זה ספינת מסע. אבל בסדר, עשיתי שבוע, עשיתי שבועיים, והבן אדם לא חוזר. אמר, לא, שהוא אמרו לי, תשמע, הוא עוד קצת שסוחף בחופשה וזה, עובר חודש, הוא עוד לא רוצה לחזור, חודשיים, חצי שנה, הבן אדם לא רוצה לחזור. אחרי שנה אמרו, תשמע, אנחנו לא בדיוק סגורים על מתי הוא חוזר מהחופשה. אבל בוא, indefinitely כזה, נגיד שאתה ממשיך. אז המשכתי ככה שלוש שנים, ואז הוא חזר מהחופשה.
באמת?
כן, הוא פתאום יום אחד הודיע שבעצם הוא חשב, הוא די חש מיצוי מהחופשה, והוא חושב שאולי יחזור, הוא לא היה בטוח. ואז נכנסו למין רוטינה משונה כזאת ששבוע אני, שבוע הוא. ואז אני חושב, אני כבר לא זוכר איך זה נגמר, אין סוף טוב לסיפור, אבל בסוף הגיע מפקד גלי צהל חדש, לדעתי ירון דקל, כן, ירון, בוא נשמיץ אותו, את ירון דקל, והעיף את שנינו. אז זהו, והשאר יסופר בתולדות ישראל.
זה באמת שאני אשמח לדבר איתך, באמת אתה באמת עושה מגוון של דברים בעולמות של היצירה, ובוא נתחיל אבל, כמו שאומרים, נתחיל מההתחלה רגע, אתה זוכר את עצמך בתור כילד קטן, כילד קורא? אתה זוכר מתי התחלת לקרוא, מה התחלת לקרוא?
תשמע, אני הייתי יותר ילד כותב מילד קורא, שזה לא בכך דבר טוב. אני מרגע שלמדתי לכתוב בבית ספר יסודי בכיתה א', והייתי קצת יותר מבוגר מגילי תמיד, הייתי בן שם, נכנסתי, הייתי שנתיים בגן, השאירו אותי עוד שנה בגן, כי רציתי.
באמת? רצית?
רציתי, אבל גם כנראה שלא הייתי מפותח מספיק. תשמע, הייתה לי איזה טראומה שם בגיל 5, אבא שלי נפטר, וכל ההתפתחות שלי קצת התעכבה. עד עכשיו היא מורכבת.
עכשיו זה נסע חינני, אבל זה
יכול להיות. אני תמיד הייתי לייט בלומר, במקרה של, אפילו לא בלומר, הייתי לייט, סתם לייט. ואז הייתי בן שבע כשלמדתי לכתוב, ובאמת, מרגע שנתנו לי את הכלי הזה בידיים, זה הקסים אותי, זה כאילו היה המפלט שלי, אני הייתי כותב, הייתי מוציא עיתון לבני המשפחה שלי, עיתון משפחתי, הייתי כאילו, לא המציאו אז, כאילו כל מה שהיה זה נייר קופי, כן, הייתי עושה אותו בארבעה או חמישה עותקים, כמה שאתה יכול עם נייר קופי לפני שזה דהוי מדי, שאנשים צריכים להיות זקנים מספיק כדי לזכור על מה אני מדבר, והייתי מפיץ אותו, נותן אותו, מחלק אותו ביד לכל בן משפחה, לכל חמשת בני המשפחה, לסבתא שלי, לאמא שלי, אתה יודע, והתחלתי לכתוב סיפורים, קיצור, כתבתי מיד, עכשיו לגבי קריאה, גם קראתי, אבל לא הייתי מהילדים תולעי ספרים המשוגעים, הייתי קראתי את מה שכל הילדים קראו, קראתי השביעה הסודית, חסמבה, קופיקו, כל מיני כאלה, אחרי זה התפתחתי, לקראת גיל הנעורים כבר התחלתי לקרוא באמת ספרים אמיתיים.
אבל זה מעניין, הצורך הזה לכתוב, קודם כל אתה קראת עיתונים בתור ילד, הרעיון הזה בכלל של לכתוב עיתון, זה לא סתם לכתוב, היה לך...
לא, לא היה לי שום
פטיש. היית יזם.
הייתי יזם, נכון, נכון. אני מאוד לא יזמי באופי, אבל כן, העיתון היה המיזם.
אגב, אולי בתחום הלא נכון, כי עיתונות זה לא משהו.
אז דווקא, אתה יודע, היו כמה שנים טובות עוד לפני העיתונות באותה תקופה, אבל לא, לא השקעתי בזמן. לא נכנסתי בזמן ולא יצאתי בזמן, אבל לא הייתי, אף פעם לא, בגיל מאוד מאוחר, קצת רק בגיל 17 כזה, התחלתי להשכרה לקרוא עיתונים, להתעניין בעיתונים כעיתונים, כאילו חדשות. וכתיבת מגזין, וכל הדברים האלה, זה התחיל להיות יותר מאוחר. בהתחלה זה היה סתם, פשוט אהבתי לכתוב, אהבתי ניירות.
והרגשת שזה עונה לך לאיזשהו צורך, או שבאמת משהו שהיה טבעי בך? זאת אומרת, ידעת להגיד שזה מרגיע אותך, שזה חשוב לך, שזה... אתה מוציא, אתה יודע, ככה, את הדעות של...
כן, לא, לא ידעתי להגיד את זה אז, כי אתה יודע, אתה לא בתור ילד, אתה לא עושה רציונליזציות לעצמך, אבל כן, זה בלי ספק עזר לי להתמודד עם החיים, שהיו מסובכים, כן, אמא שלי הייתה בדיכאון הרבה שנים, ואחרי זה התחתנה פעם שנייה, והכניסו הביתה הרבה אנשים חדשים, ילדים, אבא החורג שלי הביא ילדים חדשים, אז היו כל מיני מורכבויות, ואני חושב שההתמודדות שלי הייתה דרך הכתיבה, ויותר, זה לא התמודדות, זה, האמת, זה ההפך מהתמודדות, ההימלטות שלי הייתה הכתיבה, זאת אומרת, תמיד כש, אוקיי, היית נותן לי דף ועיפרון, או דף ועת, יכולתי... להתחיל לכתוב, וזה היה כאילו שולח אותי למקום אחר, וכאילו מספק לי איזה תירוץ לקיומי בחלל. זאת אומרת, אני לא איתכם, אבל אני עושה דבר חשוב. אני כותב, אז תניחו לי. וכנראה שגם מאוד, אתה יודע, מצאתי.
איך באמת הייתה גם התייחסות לזה בבית? דבר שהבית היה מורכב, והיה פניות לראות את העובדה שאתה כותב, לחשוב על זה, להתייחס לזה?
כן, אמא שלי לפחות. אמא שלי מאוד עודדה את זה. אמא שלי... אני חושב שהיחידה שעודדה את זה. כל השאר הוא בזה, אני ג'וס של ילד.
החברים שלך ידעו שאתה כותב למשל?
לא חושב, לא, לא, זה לא משהו ש... אני גם לא הייתי חברותי במיוחד. לא היו לי חברים, היו לי קצת חברים, תמיד היו לי שני חברים, אבל לא, הכתיבה לא הייתה עניין חברתי. זה היה עניין שביני לביני וביני לבין אמא שלי, ואמא שלי מאוד עודדה את זה, ואמא שלי לאורך שנים עודדה אותי לעשות את זה, כאילו היא קנתה לי באיזשהו שלב מכונת כתיבה ראשונה, היו אז מכונות כתיבה כאלה. והיא לימדה אותי הקלדה עיוורת, היא ידעה הקלדה עיוורת, היא הייתה מזכירה, והיא ידעה הקלדה עיוורת, אז לימדה אותי גם הקלדה עיוורת, שזה אגב נכס מטורף.
כן.
כאילו היום אני באמת, אני מתקתק בקצב דיבור. אני מראיין מישהו, אני יכול בו זמן להתקתק את מה שהוא אומר. אז היא תמיד מאוד דחפה אותי לזה, שוב, ברמה העסקית רע מאוד, כאילו אני נגיד לא חושב, לא מנחיל לילד שלי את הערך הזה שתהיה לו פרנסה בכתיבה, דווקא. אבל היא מאוד דחפה אותי ועודדה אותי, והיא בעצם אחראית לזה.
ואז שאתה אומר, בתקופת הנעורים שהתחלת לקרוא יותר, או דברים אולי יותר מורכבים, הרגשת שמתחיל להיות איזשהו איזון חוזר בין הקריאה שלך לכתיבה שלך? זאת אומרת, הושפעת ממשהו, לא הושפעת ממשהו, המשכת לכתוב בעולם שלך?
הושפעתי מהכל, אני אגיד לך, ברמת הכתיבה דווקא הושפעתי מ... לא הושפעתי כל כך מקריאת ספרים, קראתי ספרים, אתה יודע, קראתי, אני כבר לא זוכר, קראתי כל מה שהיה קלאסי באותו זמן, אתה יודע, קורט וונגוד, זן וונות החזקת האופנה, סתם, זוכר, כל מיני ספרי נאורים כאלה שאתה קורא בגיל 16, אז, כשאתה בן גילי, לא משנה, לא יודע מה היום קוראים בגיל 16, אבל דווקא ברמת כתיבה נורא הושפעתי מהמקומונים שהתחילו, אז היה כאילו תחילת פריחת כן. עידן המקומונים, והכתיבה האישית, וקראתי את מוניטין, אני זוכר ממש בתור ילד או נער צעיר, קראתי את מוניטין, שזה היה מגזין כזה נורא חשוב, שאדם ברוך ורון מייברג ורן אדליס, וכל מיני מאורות גדולים כאלה של הניו ג'ורנליזם הישראלי, כתבו שם, וערכו את זה גם, וכאילו זה המם אותי שאפשר לכתוב ככה, כתיבה אישית כל כך, וכתיבה חשופה כל כך, ווואו.
זה אגב, זה נכון שבאמת התקופה, אני זוכר זה גם כן כנער, או אפילו ככה זה צעיר, היה משהו בכתיבה הזאת של המקומונים, שבאמת הרגשת שהוא סוג של פורץ דרך, מין איזה,
ממש.
כתבו לך בשפה שלא הכרת קודם, והרגשת שהם עושים משהו אחר, שאני לא מרגיש את זה היום ב...
לא, היום זה די נקחה, תראה, זה היה כאילו פתאום כתיבה עיתונאית, בעיקר כתיבה מגזינית עיתונאית, הפכה לדבר שאפשר ליצור בו, ממש יצירה, כאילו אתה יכול לכתוב, אתה יודע, גם בזמנו מוסף חדשות, כן, כשאודי אשרי עוד ערך אותו, וכל מיני כאלה, פתאום כתיבה מגזינית נהייתה דבר, זה נהיה מין ז'אנר שכותב יכול לבוא בו לידי ביטוי, אתה ממש מזהה כותבים, אתה יודע, שאול עברון היה כותב בצורה מסוימת, וכל החבר'ה האלה, אתה יכול לזהות בו כותבים, ואתה יכול להתחבר לכותבים, והם יכולים לכתוב על החיים שלהם, ועל החיים שלך, ועל החיים בישראל, ובעולם, כן? ובסגנונות שכל אחד, אתה יודע, זה היה העניין של באמת כתיבה אישית ופרסונה כותבת, יכולת לפתח פרסונה כותבת במסגרת כתיבה עיתונאית, שזה היה מדהים, זה בעצם, כמובן הם יבעו את כל זה מהניו-נורמליזם האמריקאי, של שנות ה-70. אז כן, עכשיו היום אתה כבר לא, היום זה לא, זה כבר לא דבר, זה לא דבר בישראל, אני חושב שעדיין יש דברים כאלה בארצות הברית, או בעיתונות זרה,
אגב,
זה לא חידוש בשום צורה.
אתה שבאמת נוגע בהרבה מאוד פורמטים, בסדר? ואתה מכיר גם טלוויזיה וגם עיתונות וגם ספרות, ואיפה אתה רואה את המקוריות הרבה ביותר, או את החדשנות, אתה רואה, אתה רואה איפשהו חדשנות?
שאלה מצוינת. תראה, עד לפני, עד לא מכבר היה נהוג להגיד שהחדשנות, שכאילו תור הזהב כרגע הוא הטלוויזיוני, כן? אתה יודע, כאילו, היוצרים החשובים באמת, יוצרי התוכן החשובים באמת, אלה שמסוגלים לזה, יוצרים טלוויזיה, טובה עד מדהימה, אנחנו, אתה יודע, ויש אין ספור פלטפורמות, אתה יודע, זה התחיל מ-HBO, וכן, והסופרנוס, והסמויה וכל זה, וזה התגלגל עד לשלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, של המון פלטפורמות סטרימינג, והן רק מחפשות תוכן טוב, תוכן איכותי, ולקנות, וכל דבר שחצי טוב שנוצר, אתה יודע, נטפליקס כבר קונים אותו, אנחנו רואים גם שנטפליקס מעלים דברים ששודרו בישראל לפני כמה שנים, אז כאילו זה מין תור הזהב הטלוויזיוני, לפחות היה ככה עד לפני ככה שנתיים בערך, ואז פתאום אתה רואה שעכשיו יש איזו נסיגה בדבר הזה, וכאילו א', הפלטפורמות סטרימינג מאוד מצטמצמות, כי יש שם בעיות כלכליות, זה לא תמיד מפרנס את עצמו כמו שצריך.
כן, אתה רואה...
וגם האיכויות של היצירות, אתה כבר לא רואה באמת סדרות שאתה יודע, אולי מאז, אולי האחרונה הגדולה הייתה משחקי הכס, כן? אבל גם, אני איתן שלא, אבל לא משנה, נגיד מבחינת זה שהפכה לפנומנה עולמית, אז היום אתה לא, אתה רואה סדרות יותר טובות, פחות טובות, זה כבר לא... אתה אומר, ה-cutting edge של יצירת תוכן הוא כבר לא שם. אני לא יודע איפה הוא כרגע באמת, יכול להיות שהוא מחפש את הדבר הבא, יכול להיות שזה, אני לא יודע, זה כנראה בעולמות הדיגיטל איפשהו, אני לא יודע.
ונחזור עוד רגע אחורה, בכל זאת כדי להיות ככה ללכת בצורה כרונולוגית לשנייה, התגייסת לצבא, הלכת להיות כתב ביטאון, זה היה מתוכנן, זה משהו ש... איך זה קרה לך?
אני רציתי, אתה יודע, הדרדרתי במורד הזה, רציתי כמובן להיות בגלי צהל, לא קיבלו אותי, ובצדק, הייתי לחלוטין לא בשל לזה, ואז אמרתי, אני אעשה במחנה, אז הם סוג של קיבלו אותי, אבל לא בעצם, אמרו לי, תשמע, אתה יודע לי, אתה כותב טוב, אבל אנחנו לא צריכים כרגע, אבל שמענו שבביטאון חיל הים חפשים, וזה היה טיפ לא רע, אז הגעתי לביטאון חיל הים בהפנייתם, והם באמת חיפשו, הם היו עיתון קטנטן של איזה שלושה כתבים, ומישהו שם השתחרר וחיפשו, וגם עשיתי להם איזה טסט, אמרו, יאללה, התקבלת. וכך, אחרי זה, לא משנה, לקח זמן להסדיר את זה בתוך הצבא, שלחו אותי בטעות לכל מיני מקומות אחרים, כמו שקורה בצהל. אחרי זה, שלושה חודשים, מצאו אותי זרוק באיזה בסיס חיל האוויר, בתור בוחן תחמושת, אשכרה.
באמת?
יש לך איזה תחמושת, אני יכול לבחון. אבל של מטוסים. כן, עברתי קורס והכל, ולא הפסקתי כמובן לבכות על זה שהבטיחו לי להיות עיתונאי ועשו מני בוחן תחמושת, אבל בסוף שבכיתי מספיק, ואמא שלי גם בכתה וזה וזה, אז החזירו אותי לחיל הים. וזהו, והייתי כתב צבאי בביטאון חיל הים, וזה היה מאוד כיף, זה גם היה מאוד מעשיר. שוב, זה פריבילגיה עצומה, כי אתה בעצם בחיל הים, אבל אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, פחות או מה שאתה רוצה, אתה יכול להיות, אתה מסתובב בין כל הבסיסים, אתה מפליג על כל הכלים, אין לך אף תפקיד. אתה על סטיל, אין לך תפקיד בסטיל, אתה על בצוללת, אין לך תפקיד בצוללת, אתה סתם מסתובב לכולם בין הרגליים שואל שאלות מטופשות. אז זה נורא כיף. ובסוף אתה כותב על זה כתבות. זה היה יופי של דבר.
ואז בעצם זה גם באיזשהו מקום כבר סליל אותך, זאת אומרת, ברגע שיצאת מהצבא כבר היה ברור שתתך לעיתונות?
כן, כן. עכשיו בדיעבד אני אומר למה, אבל לי היה ברור. איך שיצאתי מהצבא, הרמתי טלפונים למערכות עיתונים, ידעתי שאני ממשיך לזה. רציתי בזה. ובאמת, אתה יודע, משם זה התגלגל, התחלתי בעיתון חדשות, בתור סתם משכתב דסק, ואחרי זה התחלתי לכתוב קצת כתבות שם, וזה, ופה ושם.
איזה תקופה אתה הכי זוכר ואוהב ככתב, או כעורך, או בעולם העיתונות? מה תור הזהב שלך בתחום הזה?
תראה, נהוג לחשוב, אבל גם אני חושב, האמת, זה יישמע פתטי, וזה פתטי. תור הזהב הוא כמובן המקומונים של שנות ה-90, שהייתי במה שהיה מכונה אז עיתון תל אביב, הייתי קודם בעיתון תל אביב, שנהיה דבר נורא גדול, מתחרש לעיר באותה תקופה, ואחרי זה עברתי לזמן תל אביב, שעשה, ניסה לעשות, וגם הצליח באיזושהי תקופה את אותו דבר, והייתה מתחושה כזאת, א', הייתה תחושה מאוד מאוד יצירתית, ויצרית, ולהמציא את העיתון כל שבוע, וצוותים מאוד דינמיים של אנשים, וגדולים של אנשים, ותקציבים, היה כסף חלק מהזמן, אז, וגם עוד שכללתי את עצמי באותה תקופה, ככותב וכעיתונאי, אז. אבל החיים המשיכו עוד הרבה אחר כך. ואתה יודע, התורה והכסף הלך, אתה יודע, נפתחו, קודם זה התחיל מהטלוויזיה הרב ערוצית, אחרי זה ערוץ 2, והכסף הלך לשם באופן טבעי, וגם אנשים רבים הלכו לשם באופן לא פחות טבעי, ואני לא הלכתי לשם, לא כל כך. וזה הסוף. זה סוף הסיפור.
אגב, הספר הראשון שקשור לניו יורק, כן, שאני מניח שהיית שלוש
שנים
שמה,
הייתי בארצות הברית.
ובעצם מה, השהות שמה והזמן, מה, אוקיי, אז נכתוב ספר?
לא, מה פתאום. השהות שמה הייתה לצורך תואר שני, זה היה תירוץ רשמי להיות שם, שזה לעשות תואר שני בתקשורת, ואתה צריך תירוץ כזה, כי אתה צריך לקבל ויזת סטודנט.
איך הייתה החוויה הזאת?
מצוינת. תשמע, ניו יורק הייתה בשנים טובות שלה, ו... והיה נורא כיף להיות שם, זו הייתה תקופת פרוספריטי בניו יורק, וגם ברמה האישית שלי, לא פרוספריטי כלכלי, אבל פרוספריטי אישי, ועשיתי תואר שני, ולמדתי, והתחלתי אפילו לעבוד שם, עשיתי התמחות ב-CNN, FN, שהיה פעם דבר, ומהצד כל הזמן כתבתי לישראל, וגם ערכתי, היה שם מה שנקרא מעריב אמריקה, שזה מין סידור מאוד נוח לאנשים מהארץ שמחפשים שם זה, כאילו זה מין פמפלט, בעברית שיוצא בארצות הברית ומופת, לא משנה, וזה בשתי, שבאמת בשתי לירות עשו את זה, ומהם אני לקחתי לירה וחצי, אז זה היה מאוד, שילם שכר דירה, אז היה נוח, אבל את הספר כתבתי רק אחרי כשכבר חזרתי משם, זמן קצרצר אחרי שחזרתי משם, אמרתי, אוקיי, הרבה אנשים רוצים, בטח הרבה אנשים רוצים, לעשות את מה שאני עשיתי, אז אני אכתוב למין מדריך כזה, מדריך בגובה העיניים.
זה היה גם אלמנט של געגועים בזה לתקופה, אגב בכלל, יש לך איזו תקופה בחיים שאתה מתגעגע אליה, ומה אני הייתי רוצה לחזור לשם, או אפילו ברור שזה רק ברמה התיאורטית, או שאתה אומר, טוב לי היום, אני תמיד מסתכל קדימה.
לא, אני, מה פתאום? אני לא כזה, אני תמיד מתגעגע. עכשיו, אני לא בן אדם נוסטלגיה, אני שונא נוסטלגיה, כי היא נורא עצובה, אתה נזכר בדברים טובים, ואתה כבר לא שם. אז אני לא, אני בכלל לא אוהב נוסטלגיה, אבל בוודאי שיש תקופות שהייתי שמח לחזור אליהן. לא שעכשיו רע, אבל יש הרבה תקופות שהייתי שמח לחזור אליהן. א', תקופת ניו יורק הייתי שמח מאוד לחזור. תקופת המקומונים הייתי שמח לחזור. אפילו תחילת שנות ה-2000 הייתי שמח לחזור. הייתי גם לכל מה שהיה לפני השביעי בספטמבר, באוקטובר הייתי שמח לחזור.
כן, התחושה שלך אגב זה שהעולם מתדרדר או ש...
האם העולם מתדרדר? אני לא אגיד את זה, כי למרות שזה כאילו נראה שכן, כל העדויות מוכיחות שכן. האמפיריות, לא עדויות, העובדות, לא יודע, אבל א', אני בזמנו ראיינתי איזה, לא כל כך מזמן, לפני איזה שנה ראיינתי מישהו, זה חוקר אמריקאי שחקר את העניין הזה של העולם מתדרדר, וראה עדויות, הוא אסף באמת גוף מחקרי רציני, לזה שהחל כבר מתחילת המאה הקודמת, אנשים אומרים שהעולם מתדרדר, ומשוכנעים שהוא מתדרדר, עכשיו זה לא אומר שהוא לא מתדרדר, אבל זה רק אומר שאנשים תמיד מרגישים ככה, בעיקר החל מגיל מסוים.
כן, יש משפט כזה באנגלית שאומר, the older we are, the better we were.
אז זה בדיוק. אז אני לא, אז הוא אומר, זה בכלל לא בטוח שהעולם יידרדר, תלוי איך מסתכלים על זה. בית, שוב, אנשים זקנים לנצח יחשבו ככה, ולא רק זקנים אגב, אתה תמיד איכשהו, אני כבר לא זוכר, הוא הראה שם ממש איך אתה נזכר בדברים שקרו לך עצמך לפני שנה בלבד, ואתה חושב שזה היה יותר טוב. אז לא, אני לא יודע אם העולם יידרדר, אבל הרבה דברים כרגע נראים פחות טוב מכפי שהיה אפשר לקוות, נגיד בעדינות.
אם נדבר מעט על החלום האמריקאי מדריך למשתמש, וגם אולי זה קצת מתקשר, יש לך איזושהי חיבה למדריכים?
לא, אני אגיד לך, זה לא מדויק. יש לי חיבה לכתיבת נון-פיקשן, בגלל שאני לא טוב בלכתוב פיקשן, כאילו לכתוב רומן. אוקיי, זה כאילו הגביע הקדוש לאנשים כותבים. אני לא יודע למה, קצת אני יודע למה, אבל אני לא בטוח שאני מסכים עם זה, שזה צריך להיות הגביע הקדוש. אבל כאילו יש ציפייה שאתה תכתוב רומן. אני חושב, לפחות אני בשנים מסוימות, אני לא רק בשנים, גם עכשיו אני חש ככה.
אתה חש ככה, השאלה אם אתה, אולי מבחינת בעצמך אתה חש ככה, זאת אומרת, אתה היית רוצה לכתוב רומן, שלך זה לא חשוב?
הייתי מאוד שמח לכתוב רומן, אני פשוט לא חושב שיש בי רומן. זאת אומרת, באמת, אני לא ניסיתי כמה פעמים, כמו שאתה יכול לדמיין, לא הרבה, אבל פה ושם אתה אומר, טוב, אני אתן צ'אנס. אני לא חושב שאני טוב בזה, משום שאני לא חושב שאני היסטורי טלר גדול, אני לא רואה בעצמי מספר סיפורים, אני רואה בעצמי כותב טוב, ואני, ואפשר בהחלט להפנון, תודה, יש מספיק אפיקים שאפשר לעשות בזה שימוש, ואני עושה, אבל כדי לכתוב רומן טוב, אתה צריך להיות מספר סיפורים טוב בראש ובראשונה, ואני לא חושב שכותב טוב הוא בכך מספר סיפורים טוב, זה לא אותו דבר, יש רייטר ויש סטורי טלר, זה שני דברים קצת שונים, כשזה מתלכד אז כמובן אידיאלי, אבל אני לא רואה התלכדות במקרה שלי, ואני חושב, זה נשמע אולי מוזר, אבל זה לגמרי ככה, אני חושב שאני יותר טוב בלכתוב נון-פיקשן, זה הסיבה גם שאני כותב בעיתונות הרבה זמן, מאוד.
ועם זה אין לך אבל איזה תחושה של, לא יודע, תסכול, חוסר סיפוק, זה להגיד, הלוואי שהייתי כותב רומן, אתה לא שם, כאילו.
שם, הלוואי שהייתי כותב רומן. באמת? לא, אני לא חי את התסכול הזה, אני לא... זה לא משהו שאני חושב עליו ברמה היומיומית, אבל ברור שחבל לי. כי זה כאילו שם, זה לא כי זה כאילו בסקופ שלי. זאת אומרת, זה לא כמו שאני אהיה מתוסכל על זה שלא נהייתי אילון מאסק, אתה יודע, ברור שאני לא אהפוך לאילון מאסק, אני לא איש טכנולוגי, ואני לא, אין שום סיבה שאני, אתה מבין? אז כאילו, זה מתסכול מטופש, להתסכל בו. אבל זה שלא כתבתי רומן, או שאני לא כותב רומן, זה תסכול לגיטימי, אני חושב. עכשיו, זה לא תסכול שהורג אותי. אני גם מבין, כמו שהסברתי לך לפני שנייה, למה זה לא קרה. אבל זה בהחלט משהו שאני, אם תיתן לי לחשוב על זה דקה, אני בהחלט אכנס לתסכול.
אז נעבור נושא.
אני פשוט לא חושב על זה לדקה, משתדל לא לחשוב על זה לדקה.
החלום האמריקאי מדריך למשתמש, הבנו, ואז אני מניח שגם ועכשיו להתחתן, יש כנראה איזשהו קשר לחיים האישיים.
ועכשיו להתחתן היה קובץ של סיפורים קצרים, שזה הכי קרוב שהגעתי לכתיבת רומן, זה לא רומן, אבל זה פיקשן. היו, נדמה לי, 10 סיפורי פיקשן שהמצאתי מהראש שלי, וכתבתי חלקים, חלק גדול מהם עדיין בניו יורק, כי היה לי זמן, ואת היתר בישראל כבר, והייתי בגיל כזה באמת, שכאילו אני התחתנתי בגיל מאוד מאוחר, האמת שאני לא התחתנתי חתונה רשמית, אבל לא משנה, התמסדתי כן, בגיל כן. מאוחר, וזה היה דבר שכן, שהיה בחיים, שהיה נוכח מאוד בחיים שלי בשנים האלה, של כאילו האם אני אתמסד, האם אני רוצה בכלל להתמסד, האם הבורגנות היא משהו שאני מוכן, אתה יודע, לכלוא את עצמי בתוכו ילדים מאוד הפחידו אותי הרבה שנים, להביא ילדים, אז חלק גדול מהסיפורים ועכשיו להתחתן, הוקדשו לאנשים איכשהו בספרות האלה, בגילאים האלה, במצב הזה, או במצבים דומים, איכשהו לא כל הסיפורים, אבל חלקם, ונוצר מין גוף כזה של סיפורים קצרים, ורציתי להוציא את זה. אני לא יודע, אני כבר לא קראתי אותם מזמן. היו כמה טובים שם.
אבל אגב, זה כן יש פה איזשהו הדהוד לילדות ולעובדה שאתה מלווה את החיים שלך בכתיבה באיזשהו מקום, וכנראה כן. באיזושהי דרך מתמודד עם עצמך, גם מין איזה מנהל עם עצמך דיאלוג דרך הנייר.
זה מאוד נכון, זה מאוד נכון. אני חושב שבמידה רבה ועכשיו להתחתן היה ניסיון, אתה יודע, להתמודד עם החרדות האלה שלי, בעיקר מול לעשות ילדים ולהתמסד עם אישה.
ואם אני אשאל רגע שאלה שהיא כאילו קצת בגדול מדי אולי, אבל אתה מסתכל על עצמך כדמות, אתה מרגיש את עצמך כמורד, זאת אומרת, אתה מסתכל לחברה ואומר, אני בדווקא, אני, אתה יודע, פופו, זאת אומרת, מסתכל מזווית אחרת, מנסה לאתגר,
תראה, הרבה שנים כן ראיתי את עצמי ככה, אמרתי, טוב, אני לא אעשה מה שכולם עושים, אני לא רוצה ילדים, אני לא רוצה משפחה, אני לא רוצה, אני נוסע לאמריקה, אני לא רוצה בכלל לחיות בישראל, שפעם זה היה יותר מרד ממה שהיום, היום זה די קונבנציה, וכאילו החזקתי מעצמי בן אדם לא כל כך צפוי, וקצת גחמני אפילו, ועם הזמן, וגם כמובן הייתי משוכנע שאני לא אמות אף פעם, שזה באופן כללי משהו שמאפיין אנשים לפני גיל 30. אבל היום התפיסה העצמית שלי היא הפוכה מזה, זאת אומרת, היום ברור לי שאני, ואני אומר את זה בצער, כן? אבל היום אני הכי בורגניה, אתה יודע, אני המיינסטרים, אני לא המיינסטרים כנראה, אבל כאילו המיינסטרים הוא, אני לא מיינסטרים ישראלי אולי, אבל אני סתם, אני עוד אחד. יש לי את האיחוד שלי, אבל אני לא מורד בשום דבר, אני לא מסוגל, אז עובדה שניסיתי ולא הצלחתי, אני חושב שהמרד, כמו שגדי טאוב, בן אדם שאני לא אוהב, קרא לזה, המרד השפוף, נכון? הספר המפורסם שלו, המרד השפוף, על הדור שלו, זה כנראה היה כזה מין מרד. ראינו את עצמנו כמורדים, אבל בטווח הבינוני ארוך, התמסדנו כמו כולם, ונהיינו כמו כולם, ואנחנו מפליגים לנו בביטחה לעבר האופק הוורוד.
מה שנקרא, עושים הרבה רעש, אבל לא יוצאים מהקווים.
כן, בדיוק, בדיוק. אנשים שבאמת יוצאים מהקווים, יש מצב שאנחנו שומעים עליהם פחות. הם מחוץ לקווים, הם בדרך כלל גם יורדים מהרדאר.
אז דווקא זה מתחבר יפה, אני חושב שגם לספר עכשיו החדש שלך, באמת ברכות על הספר.
תודה.
באמת יצא גם בתקופה מורכבת, ושכמובן לא ידעת שזה מה שיקרה, והוצאת לו נקרא אושר לאנשים לא מאושרים.
כן.
איך אגב הרגשת עם היציאה שלו אחרי השביעי?
הרגשתי מוזר, תשמע, א', הספר הזה, אושר לאנשים לא מאושרים, שחשוב להגיד שכותרת המשנה שלו היא איך להתחיל להיות מאושרים כשמפלס שמחת החיים שלכם נמוך כל כך, זה בכלל נולד, זה נולד כספר נישה, זה לא נולד כספר בכלל, אני בכלל אמרתי, אני אכתוב איך בנגיד עשור האחרון גיליתי קצת סוגי חשיבה וקצת טכניקות שעוזרות לי להיות יותר שבע רצון מהחיים ובאיזושהי סימביוזה עם החיים יותר נעימה ביום יום, לא לקרוא לזה אושר, אבל באיזושהי שמחה בסיסית. שנעדרה מהחיים שלי עד לפני 10 שנים בערך. ואמרתי, אוקיי, יש כל מיני דברים שגיליתי, שאני עושה ומשפרים את עמדתי מול החיים, ואני אכתוב על זה איזשהו חיבור, ואני אשלח לא יודע, אשלח באינטרנט לאנשים שיהיו מעוניינים. לא חשבתי להפוך את זה לספר מסחרי וכו'. וזה גדל, ונהיה מזה ספר, וככה פשוט החיבור הלך וגדל עד שהוא נהיה ספר. עכשיו, נהיה השביעי באוקטובר, והדבר הזה שהתחיל כבאמת איזה מין חיבור נישה כזה לאנשים שמרגישים כמוני שיש להם תמיד איזה תקרת זכוכית מעל הראש, שהם לא מסוגלים לפרוץ איזה תדר מלנכולי או פחות שמח שתמיד נמצא, זה מין תקרת זכוכית שתמיד נמצאת שם והם לא צריכים להרים את הראש כמו הרבה חברים שלהם שהם רואים שעם הגיל אתה נהיה כאילו יותר מרוצה. אז מזה זה פתאום נהיה רלוונטי להרבה יותר אנשים, כי פתאום אתה יודע, פתאום רוב בית ישראל הוא שפוף. ולא מסוגל להרים את הראש מעל איזה תקרת זכוכית די נמוכה. עכשיו, זה לא תוכנן כמובן ככה, וזה גם לא מתייחס, זאת אומרת, זה לא ספר, השביעי באוקטובר מוזכר, אז אתה יודע, אז הוספתי מין פתיח קצר שאומר, אוקיי, הספר הזה נכתב לפני השביעי באוקטובר, הוא יוצא אחרי השביעי באוקטובר, ויכול להיות שזה הופך אותו רלוונטי ליותר אנשים, אבל זה לא משנה את המהות שלו. וגם, שוב, השביעי באוקטובר הוא אירוע שאין... אין ממנו, ספר זה לא יעזור לאנשים, זאת אולי הוא כן יעזור באיזושהי דרך עקיפה, אבל זה לא, אין דרך לרפא את פיצי השביעי באוקטובר, אני לא חושב, זאת אומרת, גם אם, זה, בטח לא בטווח המיידי.
כן, אני חושב שמה שקרה לנו, צללנו לזה שהם תהומות,
כן.
גם כציבור וגם כאנשים פרטיים, שזה קשה לצאת משם, זה קשה למחל להרים את הראש, זאת אומרת, זה נתן איזו פרספקטיבה שבכלל לא, 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 לא ציפינו בכלל שנגיע לנקודות כאלה.
נכון. שוב, אני לא ממהר להגיע למסקנות לגבי, אין ספק שצללנו הכי עמוק כנראה בתולדותינו, אבל אני לא ממהר להגיע למסקנות לגבי האם ומתי נצא מזה, כי א', עם ישראל, הטוב ולרע זה עם ששוכח מהר מדי, ויוצא מדברים מהר, וגם אחרי יום כיפור, שאני לא הייתי, זאת אומרת, הייתי, אבל הייתי מאוד, הייתי תינוק, אבל גם אחרי יום כיפור כנראה שהייתה אווירה, לא יודע אם זהה, אבל דומה, אווירה מאוד מאוד קשה בציבוריות הישראלית, ואתה יודע, ואנשים יצאו מזה, חלקם לא יצאו מזה עד היום, אבל ישראל המשיכה קדימה. אז אני לא חושב שאחרי השביעי באוקטובר בהכרח ישראל לא תמשיך קדימה, אבל כמה זמן זה ייקח, אני לא יודע, והמצב הוא באמת אגום, מצב הרוח, גם המצב הריאלי, אבל גם המצב הרוח אגום, הכי אגום שאני זוכר.
ננסה רגע, באמת, אז נחזור רגע לספר, מה הניע אותך בתקופה שהתחלת לכתוב אותו, לכתוב אותו, איך אתה מסתכל אגב, באמת יש לך כבר גם פרספקטיבה שלך, אחורה על השנים, על עצמך,
כן.
על חברים, על החברה בכלל, מה המסקנות שלך היו שקשורות לאושר, שאתה אמרת בוא, אני אחלוק אתכם?
כן, זהו, זו שאלה כזו שאתה אומר, אוקיי, מה לך, כאילו, נכתבו רק כל כך הרבה ספרים בנושא הזה.
כן, אגב, זה אני חייב להגיד שאני טוען שכאילו, אתה יודע, בסוף השאלה מה, מספיק שמוספים דלטה מסוימת שכבר שווה, זאת אומרת, כל אחד הרי בסוף מוסיף איזושהי דלטה קטנה לחיים, אם כן. בכלל.
אז זה מה שאני בעצם מנסה לעשות. תשמע, אני אומר, חבר'ה, אני קראתי הרבה מאוד ספרי עזרה עצמית בתחום העושר, כי זה תחום שמעניין אותי בינתן המוגבלות שלי בו. כמובן שטופלתי פסיכולוגית בהרבה דרכים, והרבה שנים, באמת, הרבה מאוד שנים, אצל הרבה מטפלים מאסכולות שונות, פרוידיאנית, לקניאנית, ביביוריסטית, מה שאתה רוצה. אז איכשהו, אני לא, אולי לא בר סמכה, אבל יש לי איזה רקורד בדבר הזה, והייתי בסדנאות וכו'. וזה לא באמת עזר לי להרים את תקרת הזכוכית הזאת שדיברתי עליה קודם, של אני לא, באופן בסיסי, החזרה שלי, התו הפנימי שלי הוא מינורי. זאת אומרת, אני תמיד נמשך יותר לשירים העצובים. אם אפשר להוריד את הראש, אני מעדיף להוריד אותו מאשר להרים אותו. עכשיו, וזה כאילו, זה הסף, זה כמו, אתה יודע, זה הסף הטבעי שלי, זה הקיול הדיפולט שלי, ברירת המחדל שלי. ואני לא מצליח להשתחרר מהדבר הזה, ושום דבר מהדברים שקראתי לא הצליח לשחרר אותי מזה.
אגב, אתה חושב שזה, כמה זה, זאת אומרת, זה שאלה, כמה מזה זה מולד, וכמה מזה זה סביבה? זאת אומרת, האסון שקרה לך בגיל 5, האם זה משם, או האם זה היה בך משהו שאתה יודע, אולי זה איזה טריגר, אולי זה זה, אבל זה מי שאתה.
א', אין שום תשובה אחת משמעית לזה ולא תהיה. אבל אני חושב שזה קצת מולד. ברור שאסון בגיל 5, שאבא שלך מת בנסיבות טרגיות, אמא שלך שוקעת בדיכאון, זה לא מוסיף. זה מעצים מאוד, אבל אתה יודע, אמא שלי, אני כותב על זה בספר, אמא שלי תמיד זוכרת שאני הייתי ילד עצוב, מההתחלה, זאת אומרת, הייתה, אתה יודע, הייתה שמה אותי ליד השולחן לאכול, הולכת להביא לי את האוכל מהקיריים, הייתה חוזרת, מוצאת אותי בוכה. שואלת אותי, על מה אתה בוכה? לא ידעתי להגיד לה, מה אתה בוכה? אתה סתם עצוב. אני סתם עצוב. אז אני, יכול להיות שנולדתי ככה, לא יודע למה, כמו שאמר איזה פסיכולוג שלי, אתה לעולם לא נדע, יכול להיות שנשנקת מחוסר חמצן בלידה למהלך שנייה או שתיים, לעולם לא נגלה את זה, או של whatever. אבל אני חושב שזה מלידה. אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה אנשים שקראו להם כל מיני סוגים של אסונות וטראומות בגילאים צעירים, והם הגיעו לשמחת חיים יפה אחר כך.
כתבת ספר שלם על נושא של אושר, שאני מניח שבמון מאוד הטריד אותך. האם בסוף הספר אתה מרגיש מאושר יותר? ומה, אם היית צריך להגיד על, אתה יודע, שלושה אינפוטים, להגיד למי שמאזין, מה היית אומר שחשוב, ואיזה תובנות היו לך בסוף הדרך?
אוקיי, א', אז שוב, זה לא שבסוף הספר רגע שמאושר יותר, אני כבר מרגיש מאושר יותר, אני כבר מרגיש מאושר יותר מזה כמה שנים, ואז פשוט היה איזשהו שלב, שהיה לי זמן פנוי, נסעתי לבד לנורווגיה, לעשרה ימים, אני ממליץ גם לנסוע לבד.
כן, שם אתה כותב בספר הזה שהחלטת, היית צריך לשים אח שלך, ובסוף החלטת שאתה נוסע לבד, כן.
אבל בסדר, לנסוע לבד אגב זה תענוג. שוב, אני יודע שזה מפחיד הרבה אנשים, אבל זה תענוג מסוג אחר, אני ממליץ. והתחלתי לכתוב את זה שם, ואמרתי, אוקיי, בוא, אני יודע שאני מרגיש יותר טוב בשנים האחרונות, אני יודע שטוב לי יותר, שאני מעביר ימים שלמים במצב של לא אופוריה בשום צורה, אבל אני מסוגל נניח מכשולי החיים, כן, החיים הרי כל יום זורקים לך איזשהו חרה בפרצוף, כן, יותר קטן, יותר גדול. מסוגל להתמודד עם זה בצורה יותר נעימה, ולעבור, לחלוף על פני זה יותר מהר. אז מה השתנה? תתחיל לנסח את הדברים. התחלתי לנסח את הדברים. מה עוזר לי? ואם הדברים, ושוב, זה מאכלס את כל הספר, אבל אם אני צריך להוציא דברים חשובים שאני מדבר עליהם, זה אחד, לדעת כמובן לשחרר את עצמך, להפריד בין הרעשים החיצוניים וכל התקלות שהמציאות תרעיף עליך בהיותה כזאת, לבין הרעשים הפנימיים שלך. זאת אומרת, לרעשים שאתה מייצר לעצמך, לפעמים כתולדה ישירה מזה, אבל עדיין זה רעש פנימי שאתה מייצר לעצמך, כמו שהאיגלס שרו, כן? Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. זה מאוד נכון, שמתי לב שכל כך הרבה מהרעש, אתה יודע, מסופות של חרטה ואשמה, זה רעש פנימי שאני מקים לעצמי. ושהוא משמש מין מגבר של הרעש החיצוני, שהוא קיים, אבל המגבר הופך אותו להרבה יותר דרמטי. אם אני מסוגל להגיד, אוקיי, זה רעש פנימי, ומכיוון שהקמתי אותו, אני גם יכול להנמיך אותו, אז אני מנמיך אותו. זה דבר חשוב. דבר שני, כמובן לדעת שלאנשים לא כל כך אכפת, כמו שאתה חושב שאכפת להם. זאת אומרת, מי שזה לא יהיה, אנשים סביבך, שאתה חושב שיעלבו, ייפגעו, למה אתה אמרת להם ככה, למה התנהגת בצורה כזאת, למה אתה, אתה כל הזמן לוקח ברשמון אנשים, ואיך הם מגיבים אליך. כל אחד מאיתנו באופן טבעי חושב שהוא מרכז ההצגה, כן? בזמן שאנחנו כמובן לא. לא עד כדי כך אכפת להם. מלבד אולי שירי בשר מדרגה ראשונה, שאכפת להם ממך באמת, לכל השאר, שוב, אתה חושב שהבן אדם, אתה עכשיו ארבעה ימים מסתובבים עם איזו תחושת מועקה על משהו שעשית עם מישהו או למישהו, הבן אדם שכח מזה אחרי 10 דקות והמשיך הלאה בחיים שלו, לא עד כדי כך אכפת לו. אז היכולת הזאת, מה עוד, כתבתי על שחרר את האנשים המבוגרים בחיים שלך, הורים בעיקר, הורים מזדקנים, סתם, התנסויות שלי ושל חברים שלי, שאנחנו תמיד מנסים לגרום להם להישאר בחיים עוד זמן, לא להישאר בחיים כסורווייבל, אבל אתה יודע, אחרי שהם כבר שוקעים, אנחנו עדיין מנסים בכוח להחזיק אותם ערני, לא ערני, אבל אתה יודע, לעניין אותם בחיים, ואנחנו לא מבטרים להם, ואנחנו מתרכזים עליהם כשהם לא מוכנים לשתף פעולה איתנו, אז לשחרר אותם, זה דבר משמעותי בעיניי. וכמובן להיות מסוגל להיות לבד, וכמובן להיות מסוגל להבין שתמיד יש, אתה חייב תמיד להחזיק בראש דבר אחד או שניים או שלושה שאתה עוד מתכוון לעשות. לא משנה כמה הם קטנים וטיפשיים, לא דבר, לא בכך דבר גדול, לא אני מתכוון עוד לעשות קריירה בענף הביוטק, לא. אני מתכוון עוד לעשות השתלמות ביננות, אני מתכוון לנסוע ל... לא יודע, איפה שאתה רוצה, אני מתכוון... זה יכול להיות הדבר הכי קטן, אני מתכוון להתנדב בעמותת whatever, לא משנה. כל דבר, ש... או לכתוב משהו, אני מתכוון לכתוב, או ללכת לסדנת כתיבה, או אני מתכוון, לא משנה, דברים שאתה יודע שעוד בא לך לעשות אותם, ושיכול להיות שאתה כבר מתחיל לעשות אותם, או שאתה בסופי שבוע אתה עושה אותם בקטנה, או שאתה עוד לא עושה אותם בכלל, אתה רק חושב על זה. ולפעמים הם דברים מופרכים בכלל, אני יש לי איזה רעיון מטופש להקים את מוזיאון השופינג הראשון, שכמובן כל המוצגים בו יהיו ניתנים לרכישה, אבל זה מוזיאון לתולדות השופינג, זה רעיון מפגר שאני לא אעשה אותו אף פעם, כנראה, אבל אני אומר, אוקיי, לטפח לך בראש דברים שמעניינים אותך לעשות הלאה, זה דבר נורא חשוב, כי א', זה מחזיק אותך מסוקרן ומעוניין, ב', לפעמים אתה מגיע לדברים האלה.
אני מאוד מבין את זה, אני גם חושב שפעם לפרס היה משפט שהוא אמר, שאדם הוא צעיר כל הזמן שהחלומות שלו הם יותר גדולים מההישגים שלו, זאת אומרת, יש לו יותר חלומות מהישגים.
שמעון היה חזק באמירות מהסוג הזה, אבל כן, אגב, אני מזכיר אותו בספר, אני גם מזכיר את מוריס קאן, כן, שהוא בן אדם שהכרתי וכתבתי עליו, גם, מין, אתה יודע, בן אדם שנכשל אגב, משך קרוב ל-20 שנה, כי איש צעיר הוא נכשל בכל יזמות ומיזם שהוא ניסה להיכנס אליהם, באמת הוא היה לוזר גדול. אבל הוא המשיך לנסות, ועניינו אותו דברים, מונע מתוך העניין שלו, לא מתוך רצון לעשות את המכה.
אגב, אני תמיד חושב שהצלחה תלויה ביכולת שלך להתמודד עם כישלונות, בסופו של דבר.
נכון, כי זה בלתי נמנע. כן. הם בלתי נמנעים, הם יהיו שם, הם תמיד יהיו שם. כן.
טוב, מעניין, אני מאוד מאוד נהניתי מהספר, מבליץ.
תודה.
ונעבור לשאלון קצר?
יאללה, שאלון קצר. אבל קצר.
קצר, קצר. בוקר או ערב?
ככה, זה כאלה.
ראית?
וואו, בוקר, ברור, אני של בוקר, אני בשיא בבוקר, אני מהצהריים אני מתחיל לדור. בערב אני כבר שק בטטות.
מוסיקה או שקט?
מוזיקה. אוקיי, שאלה מורכבת. אם זה מוזיקה שאני בוחר, מוזיקה. אם זה מוזיקה שאחרים בוחרים, שקט.
לא, לא, שאתה בוחר.
שאני בוחר, אז מוזיקה.
מה היית בוחר?
מה, עכשיו?
בשלוף, כן.
בשלוף? אלבום של בלק. של בק, לא של בלק. של הבלק קיז. של הבלק קיז ושל בק.
אוקיי. ספר או סדרה?
ספר או סדרה, מה, לכתוב?
לא.
לצפות?
כן. לצפות או לקרוא?
זה טריקי, סדרה.
חופשה או עבודה?
אפשר לעבוד בחופשה, אבל חופשה.
אתה יודע שזה מעניין, כי אנשים יוצרים, הם תמיד מתלבטים. אתה שאל איש עובד, הוא תמיד יהיה לך חופשה, אני מניח.
כן, נכון, נכון.
וויסקי או בירה?
וויסקי. אם כי, יין.
יין,
אוקיי. אני של יין, אני לא וויסקי ולא בירה. בעיקר לבן, כי אנחנו חיים בישראל וחם פה מדי רוב השנה, אבל בחורף, לא רק בחורף, גם אדום, אבל בעיקר לבן.
ג'אנק פוד הוא גורמה.
וואה, גורמה, ג'אנק פוד זה ג'אנק. עזוב, האלה שלי מכריח אותי לאכול המון ג'אנק פוד, אני עושה, יש לי צרבות כבר בגילי, זה לא טוב.
רומו או פריז?
פריז, ברור.
קר או חם?
חם, אבל בהסתייגות, כי כאילו אני נורא אוהב סקי, ואני אוהב מקומות קרים, אבל בדיפולט חם. אוהב לחיות במדינה חמה.
ושאלה שקשורה גם כנראה לספר שלך, מטרה או דרך?
תראה, בתור מי שכתב ספר על אושר, ברור שאני אגיד דרך. הדרך היא התשובה הנכונה, אבל אתה צריך פחות שחלק מהדרכים יגיעו למטרה. אם אתה הולך ועוד דרך ועוד דרך ועוד דרך, ולא מגיע אף פעם למטרה, אז אתה תהיה אומלל.
האם אתה עדיף תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
להקדים בשעה.
תודה רבה.
תודה לך.
היה נהדר ומרתק, ושמחתי מאוד לארח אותך.
גם לי, שמחתי להתארח, תודה.
האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסקטים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של רענן שקד. להתראות בפרק הבא.
האזנתם לדברים עברית. סדרות ההסקטים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.